בוקר טוב. נעסוק קצת בענייני דיומא מבחינה הלכתית. אני קורא פה את המקרה הראשון שהתורה מספרת על חטיפה של הגויים שחוטפים בת ישראל. ויש תגובה, יש תגובה של שמעון ולוי, ויש תגובה של יעקב אבינו. קצת ננתח את הדבר הזה. אני קורא מספר אחד. ויהי ביום השלישי, בהיותם כואבים, אחרי שהיה מסע ומתן, והסכימו לעשות ברית מילה ולהתחתן עם הגויים, והגויים הם היהודים. כמובן שזה היה מסע ומתן לא רציני, לא התקבל ברצינות. תכף נדבר על זה גם כן. אז אחרי שהם עשו ברית מילה, כל העיר הזאת, כל שכם, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבוא על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה בבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים, ויבוזו את העיר אשר תימו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל כספם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. מה עשיתם? מה, אז הוא חשב להשאיר את הילדה שלו שם? בוודאי שלא. תכף נחשוב מה שבאמת יעקב חשב, איך צריך להתנהג. ואמרו, החזונה יעשה את אחותינו? תשובה מאוד מוזרה. לא, בגלל זה מכניסים כל עם ישראל לפיקוח נפש. אנחנו נלך הלאה וכל ההורגים יהרגו אותנו. מה זה התשובה? הכזונה יעשה את אחותינו. וישאו. ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. בואו נחשוב קצת ביחד מה היה כאן התהליך. הם גבו את הילדה הזאת, אחר כך הם באו לעשות מסע ומתן. במסע ומתן הזה הם ביקשו לקבל את דינה כאשתו של הבן של ראש העיר שמה, ועם ישראל אמרו תנאי, יש תנאי, תעשו ברית מילה ואז אנחנו נהיה עם אחד. יעקב שמע את הדבר הזה, הרי הוא היה נוכח שם, לא רואים שום דיבר שם איתם, אבל הוא היה נוכח במסע ומתן הזה, אז כנראה שהוא הסכים לדיבורים האלה. אז מה אחר כך הוא צועק, אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ? אפשר לומר, אני חושב שזה גם נכון. יעקב חשב ככה, בברור שהוא צריך לקחת את דינה, והוא צריך לקחת אותה לפעולה בכוח. וברור שכל האנשי שכם יכול להיות שהם יבואו להתנגד. קודם כל, נגרום שהם יהיו חלשים. לפני שאנחנו הולכים להתנפל עליהם, ברית מילה זה דבר כואב, זה דבר מסוכן. וזה ביום השלישי במיוחד, יש בעיה. בפטנט הזה הם נטרלו את אנשי שכם ואפשרו בהחלט לבוא לבית של שם חמור ושכם ולקחת את הילדה. אולי גם להרוג את בעלי הבית. מה שיעקב הקפיד זה שבסופו של דבר הם הרגו את כל העיר. באמת הרמב״ם, גם הרמב״ן שואל למה הרגו את כל העיר. מי שעשה את החטא הזה, זה משפחת שכם וחמור. למה הרגו את כל העיר? אבל על כל פנים, יכול להיות שזה היה תהליך, זה היה מסע ומתן, וזה היה, ודאי שהם לא חשבו אף פעם להתחתן במיוחד עם אנשי שכם, אבל כנראה שזה היה אסטרטגיה כזאת, להחליש אותם, וכשיבואו לקחת את הילדה, הם לא יכלו להתנגד, כולם יהיו חולים שם. יכול להיות שזה כך היה. אבל עכשיו, חשוב מאוד לדעת, מה הייתה בדיוק המחלוקת בין יעקב לבין שמעון ולוי? את השאלה הזאת שהם אומרים, הכזונה יעשה את אחותינו, שואל אור החיים הקדוש מספר 4. והם אמרו, הכזונה, יעקב אומר להם, אתם מכרתם אותי. והם אמרו, הכזונה יעשה את אחותינו. צריך לדעת, מה התשובה היא זו עושה למיחוש יעקב על השמדתו, הוא ביתו? איזה תשובה זאת? הם עומדים להשמדה, כל הגויים התנפלו עליהם. ואפילו לכתחילה, אם שאלו הגויים אחת, והיא חדועה, נותנים אותה להם ולא יהרגו כולם עליה. אפילו בעריות, זה דיונים ארוכים בדבר הזה. שאם הם מטפלים על איזה חבורה, אז אישה אחת, אם עושים אישה אחת, אז אנחנו נותנים להם. מכל שכן, בדרך זה שכבר היה מה שהיה. אומר האור החיים שתי תשובות לשאלה הזאת. כלומר, מה חשבו בני יעקב, לעומת מה שיעקב חשב שהתנפלו עליו? מספר 5. ואולי שיכוונו לומר, כי לא יחוש על הדבר, כי לא ירעישו אלא אם היו הורגים בלא סיבה. הלא כולם ידעו את הסיפור הזה. כל אנשי שכם. במיוחד אחרי שסיפרו להם, אחרי שהם באו מהמסע ומתם ואמרו, בואו ננסה ברית מילה וכו' וכו'. אז כולם ידעו את הסיפור. הריגה זו לסיבה ראויה הייתה. כלומר, הם מבינים גם כן, גם אצלהם, אם אחד חוטף ילדה, גוי מגוי, חוטף ילדה ועושה מעשה כזה, אז כולם מבינים שצריכים להרוג אותו, זה החוטף הזה. אז זה אפשר להסביר, כך הם אומרים בני יעקב, אתה חושש שמי יודע, גוי יתנפלו עלינו? אנחנו נסביר ונסביר ונאמר שאם לא היינו הורגים את כולם, אז אי אפשר לקחת ילדה וכדומה. נעשה הסברה טובה, אם יש לנו משרד הסברה טוב, אף אחד לא יהרוג אותנו. זה היה תשובה אחת שלו, של אור החיים. אבל אחר כך אומר עוד דבר, מספר 6. או ירצה להשיב, כי עד רבה הסתכנו בין האומות כשיראו שבזוי אחד שלט בבת יעקב, הוא פעל ועשה כחפצו רצונו, לא תהיה לשונאים, לשונאים קרא בלשון צניק, סגן אור, לישראל, תקומה בין העמים. עד רבה, בזה תהיה חיטתם על העמים, ורעשו מפניהם. זאת אומרת, כשהם הגיבו בצורה כזאת, בגלל כבוד בת יעקב, זה מה שירתיע אותם, אם אפילו מישהו ירצה לעשות לנו משהו, לישראל משהו, זה ירתיע אותם. הם יראו שאנחנו מוסרים את נפשנו ומנצחים והחלטיים בדעתנו, ואז אל תדאג, כולם יפחדו מאיתנו יותר ממה שאם היינו מבטרים והיינו לוקחים רק את הילדה הזאת ולא הורגים את כל העם הזה. מי צדק במחלוקת הזאת? הנה, תראו מספר 3. וייסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. בני יעקב צדקו. באמת התוצאה הייתה שכל הגויים ששמעו את כל הסיפור הזה, היה כתוב בכל העיתונים על כל הסיפור, לכל פרטים שלו, זה חבורה אלימה של עם ישראל, שעושים להם איזה דבר, נוגעים בבת עינם, אז אנחנו לא, אז לכן אף אחד לא יתנפל על עם ישראל. אבל אתם יודעים שבמשך הזמן אחר כך, לפני פטירת יעקב אבינו, הוא קורא לכל הבנים ומדבר איתם. נתן ברכות. היחידים שלא בירך אותם כל כך זה היה שמעון ולוי. ומה הוא אמר להם? תראו מספר 10. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה, החלקם ביעקב ואף יצאם בישראל. בואו נשים לב טוב למה שהוא עכשיו הוא אמר. הוא לא כילל אותם שהם עשו משהו. אני כילל את עברתם. רש"י אומר ככה. תראו רש"י שם במקום מספר 10. ארור אפם כי אז, אפילו בשעת תוכחה לא כילל אלא אפם, את הכעס שלהם. זהו שאמר בלעם, מה עקוב לא כבועל? זאת אומרת, הוא לא, הוא, את עצם המעשה נשא המעשה. אבל הדבר הזה שהם עשו את הדבר הזה בתנופה כזאת או בכעס, אולי עשית זה גם, עשית זה גם בשמחה, זה לא בסדר. אתה עשית מה שעשית, ואחר כך התברר באמת שאני לא צדקתי, באמת אף אחד לא רדף אחרינו, אבל זה לא בסדר. במבחינה זאת שאתה לא מידת הכעס, צריך במידה, לעשות את הדברים האלה במידה. עד כאן כנראה אפשר להבין, אבל בכל זאת כך אומר אור החיים הקדוש בדבר השני שלו. אז ידי זה דווקא, ידי זה התוצאה הייתה שכולם פחדו מישראל. אבל באמת למה עשו? למה הם הרגו את כל העם? מה כל העם? מה הם עושים אחרים שם? מובן מאליו שצריך להרוג את שכם ואת חמור ולקחת את הילדה. אבל למה צריכים להרוג את כל העיר? שאלה הזאת שואל הרמב״ם במספר 7. אומר שיש 7 מצוות בני נוח, 6 מצוות נצטווה האדם הראשון, מצווה נוספת נצטווה על ידי נוח, הוסיף לנוח חבר מן החי. מספר 8. כיצד מצווים על הדינים, אומר הרמב״ם, יש לנו על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ויש לנו א', ב', ג', ד', איבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. עכשיו הרמב״ם מפרט, מה זה דינים? כיצד מצווים על הדינים? חייבים להושיף, להושיף דיינים ושופטים בכל פלך ופלך, לדון בשש מצוות אלו. דינים זה כדי שהם יעמידו, הגויים, יעמידו את בתי דין של עצמם, וכאשר מישהו עובר על אחד משש מצוות מדינות אחרות, הם צריכים לדון אותו ולהרוג אותו. זה דינים, זה מצוות עשה עליהם למנות שופטים ולהזיל את העם. ובן נוח שעבר על אחד משבע המצוות אלו יהרג בסייף. מפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. ובן נוח נהרג בעד אחד ובדיין אחד ולא התראה ועל פי קרובים וכו' וכו'. זאת אומרת, הבעיה הייתה בעניין הזה, שהם היו צריכים לקיים את שבע המצוות בן נוח, את המצווה השביעית להעמיד שופטים ולדון את ראש הממשלה שלהם. למה הם לא דנו אותו? לדון אותו, אולי להרוג אותו, לקחת את הילדה. הם היו צריכים לזום את הדבר ולהזיר את הילדה בחזרה ליעקב. והם לא עשו את זה. אז הם עברו על אחד משבע מצוות בני נוח, שבע מצוות בני נוח, כל אחד מהם חייבים עליהם מיטה. אז לכן, כיוון שהם לא עשו את מה שמתבקש לעשות מהם, הרגו את כל העיר הזאת. כך אומר הרמב״ם. המהר"ל, בגור אריה שלו, מרחיב את היריעה הזאת עכשיו. הוא עושה מזה כלל כללי חשוב מאוד גם לענייננו. תראו מה שהוא אומר. אני קורא מספר 9, שורה רביעית, שלישית. הוא אומר ככה, אם אדם גוי או יהודי עושה עבירה כזאת חמורה, גם היהודי שחוטף, כתוב, לא תגנבו. גונב ומחר מישהו, אז הוא חייב מיטה, גם בישראל ככה. אומר ככה, נכון, לפעמים לא כולם עשו את העבירה הזאת. לא כולם עשו, לא באופן ישיר. בכלל, הוא אומר הרמ"ר, אולי הם פחדו לדון את ראש הממשלה שלהם. מה אתה דורש מהם שהם ידונו אותו ויעמידו אותו למשפט? זה לא כמו במדינת ישראל שאנשים דנים ראשי ממשלה ושמים אותם בבית הסוהר. החבר'ה האלה, העם הזה, אולי פחד מהסיפור הזה. ולכן הם היו כאילו באונס, לא דנו אותו. אולי הם חשבו אפילו כן לדון את ראש הממשלה שלהם, אבל הם פחדו. זה טבעי שהם פוחדים. אז באמת למה צריכים להרוג את כולם? גם הטענה הזאת קצת, אפשר קצת לרכך אותה, כי בסופו של דבר, תסתכלו בסיפור, בתורה כשמספר את הסיפור הזה, אחרי המסע ומתם, שכם וחמו חוזרים אל העם, ומתחילים לעשות תעמולה, לעשות ברית מילה. למה מולה אמרת, כל אחד היום בערב הולך להדסה עין כרם, עושים לו ברית מילה. אתם רואים שהם רצו לשכנע, היו חייבים לשכנע את כל הציבור הזה שלהם לעשות ברית מילה. אז כנראה שהם לא שלטו בזה שלטון בלי מצרים. אבל הרמב"ם לא הולך בכיוון אחר. תראו מה שאמר הרמב"ם. אף אגב, ואמרה תורה, כי תקרב אל עיר, אני קורא שורה רביעית במספר 9, להילחם עליה וקראת אליה לשלום, היינו איך דלא עשו לישראל דבר. מתי קוראים לשלום? כשהם לא נלחמו נגד ישראל עדיין. אבל איך דעשו לישראל דבר, כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף על גב שלא עשה רק אחד מהם, לא קשרים וחמור שמה, כיוון במכלל העם הוא, כיוון שרצו, שמותרים לקח נקמה מכל העם, אך הנה מכל המלחמות שהם נמצאים, כגון צרורת המדיינים, אף על גב שהיו הרבה שלא עשו כן, אין חילוק בזה, שהיו אותם, אם זה אותה אומה, אם זה המחבל הזה או החוטף הזה יצא מאומה מסוימת, אז אני בהחלט לא מתחשב בעובדה הזאת ללכת, במקום ללכת לבית שם, ואני מפציץ את הבית, נכון? אז יהרגו גם אנשים חפים מפשע מסביב. אבל באופן כללי, כיוון שזה יצא, האומה הזאת, ממנה יצא המרצח הזה, אנחנו לא מתחשבים בחיים שלה, גם כאלה שהם חפים מפשע. אלטרנטיבה של היום, כמו של היום, לפעמים צריכים לתפוס איזה מחבל, אז לא, כיוון שבבית הזה גרים עוד אנשים, אז לא מפעילים את חיל האוויר. אז מסכנים את חיילי צה"ל ללכת ולהיכנס לבית הזה בצורות מסוימות, עם כל האימונים שלהם, אז זה סכנה נוראה. והמהר"ל אומר, לא ככה. כשיש לך בתוך האומה הזאת שעשתה, אחד מהם עשה נבלה, כל האומה הזאת היא אחראית על הנבלה הזאת. כי זה יצא מהאומה הזאת. כך אומר, קודם במלחמה, וכן הם בכל המלחמות, כך אומר המהר"ל. טוב, אז עכשיו נחזור בחזרה למה שיעקב אמר להם בתוצאה מהסיפור הזה. מה הוא אמר? החלקם ביעקב והפיצם בישראל. אני שואל אתכם, האם, כי אם יעקב באמת חשב שכל המעשה הזה הוא לגמרי פסול, אז איך הוא ממנה את שמעון ללמד בתלמוד תורה? כתוב שהפיצו את כל שבט שמעון בכל תלמודי התורה, שהם היו מחנכים של עם ישראל. שמעון היה מחנך של עם ישראל. אם לפי שיטת יעקב, אם נגיד שביעקב שיטה קיצונית, שזה לא בסדר כל המעשה הזה, אז הילדים גם כן קולטים את זה, מי שמשב המורה שלהם. אז איך זה, איך זה, זה התוצאה? החלקם ביעקב והפיצם בישראל? תראה מה שאומר רש"י, דבר אחר, אין לך עניים וסופרים מלמדי תינוקות אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים. ושבטו של לוי עשהו מחזר על הגרנות לתרומות ולמעשרות, נתן לו תפוצתו דרך כבוד. אני אסביר. מה שיעקב אמר, אני לא רוצה שהם יהיו ביחד. שני החבר'ה האלה ביחד עושים כל מיני דברים מעל ומעבר למה שצריך לעשות. אני אחלק אותם ביעקב, אפיצם ביעקב, ואני יהיו מלמדי תינוקות, זה בחדר הזה, זה בחדר ההוא, ואחר כך הלוויים והכהנים צריכים לחפש את התרומה שלהם, מתפזרים בהם. הם נהיים יחידים. ואז זה טוב שיש לכל אחד מישראל משהו מן המשהו ממה שהם עשו, מהעוז והגבורה שלהם. כך אומר גם כלי יקר, תסתכלו מספר 12. אמר יעקב, שאם יישאר דבק בשני השבטים האלו, כעניין של העזות וקשות העורף, מי יוכל לעמוד בפניהם? גם הם היו בתכלית הרע. על כן החלקם ביעקב, הפיצם בישראל רוצה לומר, החלק הגדול ממידת העזות פנים, אני מחלק, יש עזות פנים, 100% עזות פנים יש ליעקב. נחלק את זה לפרוטות, נחלק את זה בין כל עם ישראל. יש להם עם ישראל קשי עורף. מאיפה עם ישראל קשי עורף? כי הם קיבלו חינוך משמעון ולוי. אז זה לא, יעקב פסל את כל הסיפור הזה בגדול, אבל הוא חושב שהתכונה הזאת של העזות ושל הגבורה, זה צריך בהחלט להפיץ אותו גם כן ביעקב, גם לילדים וגם באחרים. אם הזרה שלא יגזימו בדבר הזה ולא יתאחדו קידום לעשות כמו שמעון ולוי. פה עשיתי מספר 17, רשימה שלמה של גבורות שבט לוי בהיסטוריה. לא יודע אם זה שלם. המילדות העבריות הסתכנו בצורה נוראה כשהוא אמר להם להרוג את הילדים. והם מסכו את נפשם. משה היה הוריד את המצרי, אחר כך עשו להרוג אותו, בקושי הוא ניצל. גם הוא, מוישה גם, מוישה הוא שבט לוי. עשו, עמק דבר, מדבר על זה בעריכות, אחרי חטא העגל, הוא לקח את כל שבט לוי, מי להשם אליי, וזה כבר דיברנו פעם, מי להשם אליי, והרגו את כל עובדי העגל. הם היו בסך הכל 3,000 לוויים. אז מה שהם הלכו להרוג בעם ישראל הרבה אנשים. אז האם אמנו מנגד? הם בטח נלחמו נגד שבט לוי, ויכול להיות שגם במאבק הזה, אבל הם בתוקף הדין שלהם, הם הרגו ומסרו את נפשם על הדבר הזה. מוישה רבינו, מכני נא מספרך אשר כתבת, אין לך מסירות נפש גדולה מזאת. פנחס, מוישה במלחמת מדיין, סיחון ואוג, הוא בעצמו פחד, מוישה רבנו בדבר הזה, אבל אחר כך הוא נסע את החשמונאים. אנחנו רואים בהחלט ששבט לוי הוא בסתר, הוא ממש כסדר, הוא עושה את הדברים האלה גם במסירות נפש שהיא לפעמים מעבר להיגיון. אבל אם זה באמת לשם שמיים, כך אומר הנשיא מוולוז'ין, אם אדם יודע שזה ממש לשם שמיים, הוא יצליח גם אם הדבר הזה כמעט נראה נידון לכישלון. תראו החשמונאים. צוות קטן של משפחה אחת עשה מלחמה נגד אמריקה ורוסיה, העמים הכי גדולים בעולם, בגלל שהיה לשם שמיים. תראו במחילתא, מספר 13, ויקח 600 רכב בחור. אחרי שעם ישראל ברח ממצרים, פרעה לוקח 600 רכב בחור, רודף אחרי עם ישראל. משל מי היו הבהמות שהיו טוענים את המרכבות? כך שאלה מחילתא. איפה היה להם בהמות לרתום אותם למרכבות שלהם? אם תאמר משל מצרים היו ולא נאמר, וימות כל מקנה מצרים. אם תאמר משל פרעה היו ונאמר, הנה יד השם היה במקנך אשר בשדה, אז זה. ואם תאמר משל ישראל היו, הלא כבר נאמר, אם מקנה מלך עמנו, הם הוציאו את כל המקנה שלהם כשהלכו למדבר, עם ישראל. אלא של מי היו? של הירא את דבר השם. הלא, בזמן ברד, הירא את דבר השם הניס את הסוסים שלו ואת החמורים שלו, הוא ימין במשה רבנו שזה יקרה, והם הצילו את הבקר שלהם. זה היו הטוב שבאויים. ואז אחר כך, כשעכשיו צריכים להתנפל על ישראל, הם הוציאו את הבהמות האלה והתנדבו לעשות את המסע הזה, להרוג את עם ישראל או להחזיר אותם לעבדות. הירא את דבר השם, הם היו תקלה לישראל. מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, טוב שבגויים הרוב, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. זה לא נבין, זה לא נכון, זה לא נכון שאני הולך ברחוב, אני רואה גוי, רצוץ את מוחו. כתוב במסכת סופרים, מספר 14, תני רבי שמעון בן יוחאי אומר, הטוב שבגויים, שבעובדי כוכבים, בשעת מלחמה הרוג, גם אם אתה הורג שם כאילו חפה מפשע, זה לא, זה בסדר. הטוב שבנחשים, רצוץ את מוחו, אתה לא צריך ללכת מפיצטה, לחסות איזה מיקוד מיוחד בפלוני אלמוני. מפרחים, מפרשים שונים יקשו, אני יכול לקרוא 15, דברי רשב"י, הם רק בשעת מלחמה, אז מה החידוש? מה אתה אומר? בשעת מלחמה, טוב שבגויים הרוג. בטח, זה פיקוח נפש. אומר כאן המחילתא, הרי אותו גוי רודף אחרינו, תבוא, השכם להורגו. מספר 15 אני קורא. תראה את זה, הכנסת הגדולה, שמא בא להשמיענו, ואפילו אם יכולים אנו להצילו באחד מאיבריו, לא נקפיד על זה. אם אתה יכול לראות לו ברגליים ולא לראות לו בתוך הלב, אז אתה לא חייב. אתה יכול להרוג את הבן אדם הזה, ככה זה מלחמה. מלחמה זה לא עושים בימפי. עושים, כל אחד צריך ללכת עם שני עורכי דין, עכשיו אפשר להרוג אותו, אפשר לא. זה כך, כך אומרת המחילתא, וזה הכל בעקבות באמת הסיפור הזה של שמעון ולוי ודברי המהר"ל, ואחר כך דברי הכלי יקר ודברי הרמב"ם. קחו בבקשה עוד דף אחד. בדף הזה אנחנו קצת נדבר מה מקור הגבורה הזאת בישראל. זה דבר מאוד מעניין. יש אחד מכם, תמיד, אדם תמיד חכם, כתב ספר שנקרא משפט המלוכה בישראל. הוא ככה סיווג את איך מקימים, עוד לפני, הרבה לפני הקמת המדינה, כתב ספר כזה, איך אנחנו צריכים להיערך לעשות מדינה. אז אחר כך הוא אומר ככה, בתוך הספר הזה, מספר 17. זה כל מה שכתוב כאן באותיות שוכבות קצת, זה דברי הרב צבי יהודה. רב צבי יהודה ראה את הספר הזה, הוא כתב לו מכתב, למחבר הזה. למה? כי בתוך הספר הזה, משפט המלוכה בישראל, יש משפט כזה. הזלזול המוסרי של היהדות בגיבור מלחמה, משתקף ביותר במסופר בדוד, שעל אף כל ניצחונותיו על אויבי ישראל, לא נחשב לו הדבר לצדקה, אלא להפך זה פסלו לבנות את בית השם. המחבר הזה כתב, אנחנו מזלזלים בגיבורים, אנחנו אין לנו, לא מעללים גיבורים וניצחונותיו. הנה עובדה, דוד המלך הגיבור הכי גדול. זה לא בסדר היה שהוא שפך דמים, הוא עשה מלחמות גדולות וזה, והוא נמנע, הקדוש ברוך הוא מנע אותו מלבנות את בית המקדש. איפה הוא מנע אותו? בואו נסתכל בפסוקים, מספר 18. זה כתוב רק בדברי הימים, זה כתוב, לא כתוב בתנ"ך עצמו, זאת אומרת במלכים. ויקרא לשלמה בנו ויצווהו לבנות בית להשם אלוהי ישראל, מספר 18. דוד, קורא לו. ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוהי, והיה עליי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת במלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מלוכה, וניחותי לו מכל אויבה מסביב, כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. אתה לא ראוי להיות בבית המקדש, כי אתה, לכאורה כשאתה מסתכל בפסוקים האלה, זה ביקורת. אתה הגזמת בשפיכות דמים. הוא יבנה בית לפני הבן שלך שכבר יהיה איש מלוכה ואיש שלום. אומר המצודות דוד במקום שם, בדברי הימים, מספר 20, דם לרוב שפכת. אם שנלחם מלחמות השם, מה זה דם לרוב שפכת? עשה מלחמה שצריך לעשות אותה. מכל מקום מנאור לבנות את הבית, כמו שמנע להניף ברזל על המזבח, על שעושים מהם כלי רציחה. כאשר התורה אומרת שאסור לבנות את המזבח עם כלי ברזל, אז הם פסלו את הברזל לכל דבר, כל השחיטה עושים עם סכינים של ברזל, בתוך בית המקדש. אלא יש דברים מסוימים, כשאתה הולך לבנות בית מקדש, ואתה הולך לבנות אותו לאורך זמן, כל ההיסטוריה של 400 שנה, 410 שנה, ובעזרת השם בית המקדש שיהיה לנצח, אז יותר, אם יש לך אפשרות, אתה תבחר אחד שלא שפך דם, אפילו שהוא שפך דם זה היה בסדר. כמו הסכינים שהם שוחטים את הפרות זה בסדר, אבל לבנות את בית המקדש צריך בהחלט אדם שהוא אולי איש שלום. זאת אומרת, לא שפך כל כך הרבה דם, אבל תראו בילקוט שמעוני מה כתוב על הדבר הזה. פרק 21. כשנתן הנביא בא אל דוד המלך, אז הוא אומר לו, אתה תבנה לי בית? כתיב, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. כיוון ששמע דוד כן, הוא שמע מנתן הנביא שהוא לא יכול לבנות, נתיירא, אמר, הרי נפסלתם לבנות בית המקדש. אמר רבי יהודה ברבי אלי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אל תירא, חייך, כי הם לפניי כצביבך אייל. כל מה שאתה הרגת במלחמות שלך, זה כמו קורבנות, כצביב אייל. לכך נאמר שפכת ארצה, ואין ארצה אלא צביב אייל, שנאמר על הארץ תשפכנו כמים. אני משבח אותך מאוד על כל המלחמות שעשית. דבר אחר, חייך הם כפניי כקורבנות, דכתיב כי דמים רבים שפכת לפניי, אין לפניי אלא קורבן, שחטתי בן הבקר לפני השם. מה התשובה הזאת? אמר לו, אז דוד אומר, אם כן למה אני בונה, אם אתה משבח אותי על זה שאני עשיתי מלחמות והנצחתי במלחמות והרקתי, כמו שאמרנו קודם, במתווה הזה שהרקתי עם כל מיני אנשים, אז יפה, אני מתאים לבנות, אני רוצה לבנות בית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה בונה אותו, הוא קיים ואינו חרב. אני לא יכול להחריב בית המקדש שאתה בונה. אמרו לו, הרי יפה, יופי נהדר, לא יחרב בית המקדש לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וצפוע לפניי, שהם עתידים לחטוא, ואני מפיק חמתי בו ומחריבו, והם ניצולים. כשעם ישראל חוטא, יש לי שתי אלטרנטיבות. להרוג הרבה יהודים שחוטאים, או להרוס את בית המקדש, ואז אני הורג פחות יהודים. אם אתה תבנה את בית המקדש ואני לא אוכל להחריב את בית המקדש בגלל גדלותך על מה שעשית בגלל כל ההיסטוריה שלך ואני לא רוצה להחריב את מעשה ידיך, אז אני אאלץ להרוג עוד יהודים נוספים כתוצאה מחטאים שחס ושלום עם ישראל עושה. שכן כתיב, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. באוהל בת ציון בבית המקדש הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו ועל ידי זה ניצלו הרבה אנשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, הואיל וחשבת לבנותו, אף על פי ששלמה בנך בונה ולשמחה, אני כותבו, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. דוד באמת אסף כספים, נתן את כל התשתיות, אני חושב שעשה גם תוכניות, עם המהנדסים שלו, איך בונים את בית המקדש, אבל לבנות בפועל, הקדוש ברוך הוא לא רצה, כי הזה, כי בית המקדש הזה יישאר לנצח. זו התשובה שאומר הילקוט על השאלה הזו שאנחנו ראינו. בקיצור, אני חוזר למה שראינו, שבציוד קיבל את הספר הזה, ושם כתוב בספר הזה שמזלזלים, עם ישראל מזלזל בגיבורים. נו, עכשיו אנחנו רואים, מזלזלים בגיבורים, תראו איזה שבר גדול, יש בילקוט שמעוני על הדברים האלה של דוד המלך. אני חוזר למספר 26, זה המשך ההערה של רב ציודה. הוא קיים בכל הספרים שלו כותב הערות בצד, משם צילמנו את הדבר הזה. 26. הזלזול המוסרי בגיבורי מלחמה אינו החלטי אלא יחסי, לפי מצב האדם היחידי, הציבורי והעולמי. תכף אני אסביר. תואר אלוהי איש מלחמה והשם שמו. השם איש מלחמה, השם שמו זה זלזול במלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא איש מלחמה. וכן בישעיהו וכן בזה, אני הבאתי את הפסוקים האלה שהוא גם מביא, מספר 27, בישעיהו פרק י"ג פסוק ד', כל המון בערים, דמות עם רב, כל שעון ממלכות גויים נספים, השם צבאות, מפקד צבא מלחמה. זה שבח או גנאי? ישעיהו דף בפרק מ"ב, השם כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קינה, יריע, אף רציח, הלוואי והתגבר, ואחר כך ימצאו את זה מביא עוד, 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 עוד כמה ראיות, יש שבח אדיר לניצחונות במלחמה. אני קורא מספר 29, בצד שמאל למעלה. לעומת שמעון ולוי, עכשיו רציוד אומר, באמת יעקב אבינו הרי את שמעון ולוי הוא קצת הוכיח על הדבר הזה. לעומת שמעון ולוי נשתבחו ונערכו יהודה ודן בתוקף גבורתם וניצחונם. מה שאמר נגד שמעון ולוי, אז ראינו, באמת, הוא אמר, זה נעשה בכעס וזה לא בסדר, כמו שכבר הסברנו מקודם. אבל תסתכל בעוד, בברכות של יעקב אבינו לשבטים, לשבטים אחרים, ליהודה ולדן, איך שהוא מחבא, איך שהוא מעלה על נס את גבורתם, יעקב אבינו. יהודה ודן, בתוך גבורתם וניצחונם, גבורתם הנהדרה של שמשון, של שבט דן, נמשכה ונתייחסה מתוך רוח השם שהייתה מפעמת בו, והייתה כן רוח השם מפעמו. שמשון עשה מלחמות אדירים. רק שם במכה אחת 3,000 גויים. ואמרת כוחי ועוצם ידי, או עכשיו יש כאן דבר, רמצות במביא כל דבר נפלא בשם דרשות הר"ן. כתוב בספר דברים, אני מדבר עכשיו לפי הפשט, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לך, עשה לי את החיל הזה. זה לא טוב להגיד דבר כזה, כוחי ועוצם ידי. אבל הר"ן לא נכון, אתה צריך להגיד שכוחך ועוצם ידך עשה את החיל הזה, בתנאי, כמו שכאן רב צבי יעקב אומר, 30, ואמרת כוחי ועוצם ידי, מתקשר בחיוב וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח. מה זאת אומרת? שאנחנו אומרים, אנחנו משבחים היום את הפעולות שנגיד צה"ל עושה באיזה מקום. אז צריך להגיד, או, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה נעשה על ידי בני אדם. ואתה צריך להגיד, אני משבח על הבני אדם האלה. ועל המסירות נפש שהם עושים, כשהם עושים, נכנסים לכל החורים האלה של כל המחבלים. אתה צריך להגיד, כן, כוחי ועוצם ידי, אבל כוחי ועוצם ידי, זה בא לי מהקודש ברוך הוא. לפי דברי הר"ן בדרשותיו, והיה מיכה וזה, וישעיהו. בכל אופן, מה שרב ציודי מתקיף את הספר הזה, בעל משפט המלוכה בישראל, בוודאי שמשבחים את הגיבורים. ובוודאי שמשבחים את השעושים, מוסרים את נפשם על עם ישראל, אין בזה שום ספק. מה ששם יעקב אבינו אמר, זה כמו שאמרנו קודם, הכעס הזה, אבל הוא בהחלט אפיצם ביעקב. אחר כך רב צודי מביא כמה וכמה ראיות, הנה תראו, היום מספר 31, על דוד המלך, פסוק י"ח, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה, זה שבח או לא שבח לדוד המלך? 32, יהודה אתה ידוך אחיך, ידך באופן אביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה מטרם, גור אריה קרא רבץ כי אריה וכלבים מקימנו. שבר ענק לכוח, לא יעשו שבן יהודה וכולי. דן, שמשון הגיבור, דן לחש על דרך, שפיפון על אורך, המשך יקבי סוס ויפול רוחבך, לישועתך קיוויתי השם. זה, ככה צריך להסתכל על גיבורי ישראל האמיתיים. יש ספר של רב צבי אור נתיבתי, שהוא אחד הספרים המרכזיים ביותר של, של הרב. ויש לו מאמר בתוך הספר הזה שנקרא לצניעות ולטהורה בישראל. עכשיו אני קורא לכם חלק מהמאמר הזה. אומץ הגבורה הזה, במסירות הנפש, 33 אני קורא, ובהתמסרות הרוח, אשר הפיח בתוכנו אלוהי אבותינו, קורא דורותינו, והנה הוא יסוד ושורשם של כל הניסים והנפלאות, אשר בהתגלותו זאת עלינו, בהגיעו אותנו את זמננו זה, ולקיומנו זה. אני אסביר. באיזה קשר הוא אומר את הדברים האלה? הדברים האלה אומר בקשר לעובדה שאנחנו חוגגים את יום העצמאות בה' באייר. כבר דיברנו על זה, אני רק אגיד את זה בקיצור. מה פתאום בה' באייר? ה' באייר זה היה אמצע מלחמה. כל ה... מה שאנחנו עושים חגים תמיד, זה כשחוזרים מהמלחמה וגמרנו וניצחנו את המלחמה. חנוכה עשינו אחרי שנכנסנו לבית המקדש. פורים עשינו אחרי שהם נתלה לעץ, אמן וכל החבר'ה שלו. ועכשיו ניצחנו אותם בקרב אחר כך גם בשושן במיוחד. מה פתאום אייר? אייר זה היה אמצע הקרבות. הקרבות עצומים. אני יכול להגיד לכם, אנחנו היינו בירושלים בהייר, הייר זה היה ביום שישי. לנו לא היה, התקשורת לא הייתה כמו היום שלכל אחד איזה, יכול להתקשר לכל העולם בשנייה אחת. לא היה דבר כזה, איך מה היה? היה רדיו, הרדיו הזה היה מחובר לחשמל. ירושלים לא היה חשמל, לא שמענו, לא ידענו שום דבר מה הולך. ישבנו ב... הילדים בעיקר ישבנו במקלטים, אבא שלי הלך לעמוד שם באיזה עמדה, ואנחנו ישבנו בתוך המקלט. היינו בהפגזות איומות, שההפגזות האלה שמפגזים את סדרות וכדומה, זה משחק ילדים למעט מה שהיה שם בירושלים. נהרגו המון אנשים. בדיוק חלון לידינו פגע בגז, אישה מניקה עם העובר, עם הילד שלה נהרגה. ושלושה בתים אחרים, בא איזה חייל, סיפר סיפורים מהצבא, במרכז המעגל נהרגו 12 אנשים. זה היה משהו היום, כל הסיפור הזה. אז אומר רב ציודה, אז אתה שואל באמת למה היה יער? אנחנו בכלל לא שמענו שיש היה יער, כי לא היה לנו תקשורת, לא ידענו שום דבר. ביום ראשון חילקו לנו איזה דף כתוב בכתב יד, תדעו לכם שביום שישי הכריזו על הקמת מדינת ישראל, ועכשיו אנחנו, יש לנו מדינה. זה היה חידוש ביום שישי, ביום ראשון, אחרי 48 שעות שזה קרה. אז כתוב, אז מה פתאום בהייר עושים את השמחה הזו? אז רב ציודה אומר ככה, יש כל מיני גבורות. יש גבורות צבאיות, שאדם מוסר את נפשו על עם ישראל. ושהצבא מוסר את נפשו, והחיילים מוסרים את נפשם, והיחידים מוסרים את נפשם, והילדים מוסרים את נפשם. יש, זה מסירות נפש. בפועל. אבל יש מלפעמים שהקדוש ברוך הוא נותן אומץ לאנשים שיושבים בחדר אחד. זה היה ממשלת ישראל של אז. לא הייתה ממשלה, זה היה אוסף של 7-8 אנשים בסך הכל. אנשים חשובים. והם החליטו שאף על פי שהרמטכ"ל אמר שהסיכוי לנצח במלחמת השחרור הוא 50% ו-50% לא עושים מלחמות. הם החליטו ברוב קולות להקים את מדינת ישראל. אף על פי שהערבים אמרו שאתם תקימו את מדינת ישראל, אנחנו נבוא אליכם מכל הצדדים וכך הם עשו, גם ביצעו את הדבר הזה. האומץ הזה, אומר רב ציודה, זה גם כן גבורת ישראל. האומץ הזה לעמוד מול כל ההצעות שהיו לנו, והאמריקאים אמרו לדחות את הדבר הזה וכדומה, זה קרה בהייר, וכשפתאום עם ישראל ראה שיש מדינה, אז הוא קיבל אומץ פי אלף מה שהיה מקודם. זה הרים את כל הראש של עם ישראל, יש כבר מדינה, מדינת ישראל אחרי 2,000 שנה. אז זה מה שהוא אומר כאן רב ציודה. לכן אל תקשה לי קושיות למה בהייר, כי הייר גרם את כל ההתקוממות הגדולה והניצחונות הגדולים, אפילו הצבאיים במלחמה. ואז מביא כאן את התוספות, התוספות אומר מסכת במציע, שכשיש התנפלות, יש רועה, צאן, ויש התנפלות של זאבים באים או אריות באים נגד נגד הצאן הזה, זה רועה נורמלי, הוא בורח החוצה, מה צריך להתעסק עם האל? אבל דוד המלך לא עשה ככה. דוד המלך התעורר ועשה מלחמות, והוא הרג לפעמים אריה, וגם הרג לפעמים זאבים. מאיפה היה לו את הכוח הזה, את העוצמה הזאת? אז תוספות אומר שמה שזה נס. ההתעוררות הזאת, וההתקוממות הזאת, במצב חסר אונים כמעט, להתקומם ולעשות דברים, זה נס. ולכן אומר רב ציודה, אנחנו חוגגים את הייר. אני ממשיך מ-36. רוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל, כולם אומרים המעקיה, מעט נותן נשמה לעם עליה ואורך להולכים בה, ומנחלים עליה ומחדשים בה את תחיית עמיתם ותשובת תורה. טוב, אז זה הקדמה שחשובה. ואחר כך בתוך הספר הזה, בתוך המאמר הזה, הצלצינות על התורה בישראל, הוא אומר דבר שמאוד מאוד עמוק. תראו, מספר 33. הצניעות והתהורה, במובנן המוקטם והמצומצם, נראות כאילו בניגוד לשכלול המציאות במלוא החוסן, התוקף והעוז והגבורה. זאת אומרת, האדם הזה הוא צנוע, הוא ענב, הוא... בדרך כלל זה לא מבטא כוח אדיר. מי שבעל גייבי, אז הוא... זה מבטא... טיפה, אולי טיפה מסכנות. אתם יודעים שהיה פעם ראש ממשלה, לוי אשכול, אז הוא היה צוחק על, לפעמים על ארץ עם ישראל, היה אומר, מדינת ישראל זה שמשון נבח. זה שמשון, אבל הוא לפעמים נבח. אז אומר רב צבי יהודה, תדע לך, שאתה חושב, כשאתה מתאר לך אדם ענב ושפל ומשפיל את עצמו וכדומה, זה חוסר כוח, זה לא תדע לך. לעומת זה, במובנם הגדול והשלם, הנה הן דווקא, מי זה הן? הצניות והטהורה, כמו שהן בסיסי הקדושה והמציאות השלמה והקיימת, בסיסי הקדושה זה הצניות והענבה. הצניות והענבה היא בכלל המידה היסודית שעליה מטיפים וכך צריך להתנהג. כן, הינן בסיסי החוסן והתוקף, הגבורה והחי. כאשר האדם הוא ענב, או הציבור הוא ענב, ישראל ענבים הם כתוב. מה זה ענב? כתוב על משה רבנו שהיה ענב מכל אדם. הוא לא ידע שמשה רבנו הכי חשוב בעולם, והוא ידע שלא קם כיס בישראל כמשה ולא יקום כיס כמשה. אז מה זה ענבה? כלפי הקודש ברוך הוא. מי אתה כלפי הקודש ברוך הוא? אתם זוכרים, גם כשמשה רבנו מתחיל להתפלל, כשבאים אלה, בפרשת קורח, באים אליו קורח ועדתו, אומרים, מה אתה הלך לה, מנועדו, תתנסו על קהל השם. מה הוא עושה משה רבנו? דבר ראשון, נופל על פניו. מה זה נופל על פניו? משתחווה לקודש ברוך הוא, הוא מזכיר לעצמו, אל תתרגש עכשיו, אתה תשמור את הכל, את השכל שלך, כי אתה חלק מהקודש, אתה חלק ממה שהקודש ברוך הוא עושה. הוא משתחווה, מה זה השתחוויה? התבטלות כלפי הקודש ברוך הוא. אז קודם כל הוא התבטל כלפי הקודש ברוך הוא. ואחר כך הוא התחיל לעשות, לפתח את הסיפור שלו, מה שהוא עשה עם קורח. כמו שהקדושה ויסודותיה, הדבקות והאמונה הם מקורות הגבורה והחיל, כן, הצניעות והתהורה המכשירות לה והשייכות לה. תדע לך שהצניעות והתהורה הם הדבר הבסיסי, אם אתה צנוע, אז אתה יודע מה האמת המוחלטת, האמת המוחלטת של הקדוש ברוך הוא אין כמוהו, ואז אתה מקבל את הכוח של הקדוש ברוך הוא, אתה מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא בצניעות ובענבה שלך. ולכן כל גדולי ישראל בדורות, כמו משה רבינו היה ענב מכל אדם, כמו שדוד המלך אמר, אנוכי תולעת ולא איש, כל גדולי ישראל הם היו ענבים. לפעמים היו, במלחמה אין ענבה, במלחמה אתה עושה בגבורה, בכוח או בתקיפות את כל הסיפור, אבל היסוד הנפשי שלך הוא שאתה ענב או מתבטל כלוכה כלפי הקדוש ברוך הוא, ומזה אתה מקבל את הכוח. תורתו של מחנה ישראל היא מגלה את קדושת עוזו ופלא גבורתו. הרמב"ן אומר בזה מקום שמחנה ישראל, מחנה צבא בישראל, זה כמו מחנה שכינה. ולכן יש כאן את יתד, ולכן את כל הצרכים אדם צריך לעשות מחוץ למחנה. כמו שזכירתו את השם אלוקיו, אם אדם זוכר את השם, הנותן לו כוח לעשות חיל, הוא מגלה את אמיתת תודעתו של כוחו ועצם ידו העושה את החיל הזה. זה הכוונה. בכל מקום שאתה מוצא קדושת הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה מוצא ענוותנותו. מה זה ענוותנותו? החינוך לענווה, להתבטלות ולידיעה אמיתית, לא דיבורים. שאתה עושה עכשיו את המעשה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך לעשות. ואחר כך הם פשוט אומר פה דבר, גם זה כתוב באורלין תיבתי, מספר 39, יש שם קטעים של יומן של רב צבי יהודה. אז הוא מספר שלפני הקמת המדינה, לבוא אלינו, חבורת חיילינו, מבני ברק ורמת גן, הם באו לבקש ברכה מרב צבי יהודה לפני שהם הולכים למלחמה, אמרו שהולכים לתגבורת לכפר עציון, ולבקשם לדבר לפניהם. כך כותב רב צבי יהודה על עצמו. אמרתי להם, בתוך הדברים, על גודל עניין קידוש השם ומצוות מלחמת הארץ עם חיוב הצלת נפשות. עכשיו הולכים לתמחים בכפר עציון, גם הצלת נפשות של הציבור וגם מלחמה. לברכה נרגשת ומעומקה שהם יקדשו את השם בחייהם. קידוש השם זה לא דווקא אחרי המוות. וכן היה אחר כך, עם ההודעה כי דווקא ממקור האמונה והקדושה, התורה והמצוות בשם השם נצח ישראל, כשאתה מקיים בדיוק את כל פרטי הדברים שכזה ברוך הוא דורש ממך במצוות תעשה ובמצוות לא תעשה, ואתה יודע בדיוק איפה אתה עומד מול הקודש ברוך הוא, הוא יתר הגבורה והאומץ והתוקף והניצחון, ומאיתכם תימשך הזכות והגבורה בעזרת השם ליישובי השומר הצעיר. ואחר כך הוא ממשיך, לא היה לי פה מקום לתפיס את זה, אבל הוא אומר שהמלחמות הראשונות היו בטירת צבי, בכל מקומות דתיים, ואחר כך גם עין חרוד והיישובים האלה גם כן עמדו בעוז וגבורה. סתם ידיעה היסטורית שזה התחיל מהציבור הזה שלנו, ואחר כך זה התפשט, הכוח הזה וההתנגדות התפשטה גם כי אחרי שאתה כולך רק להשם, כמו שאמרנו קודם, כמו שהיה אצל דוד המלך, רק להשם, אז אתה יש לך כוח וגבורה, ואתה יכול גם להשפיע על כל האנשים האחרים שהם עדיין לא הגיעו לדרגה שלך. אני רוצה פה לסיים במקור אחד אולי, שאני חושב שזה מקור נכון, למה שרב סיודה פה אומר. תראו, במשנה, בשולחן ערוך כתוב בסימן מבב, הברכות, ביקות השחר, בסימן מבב. כשחוגר חגורו, יברך עוזר ישראל בגבורה. אומר הרמ"א, או לובש האבנט המפסיק ליבו לערווה, אז עוזר ישראל בגבורה. כשמשים כובע מצנפת בראשו, יברך עוזר ישראל בתפארה. מה זה עוזר ישראל בגבורה? אז כתוב מפורש, גם פה, גם בשולחן ערוך, וגם אחר כך במשנה ברורה, עוזר ישראל בגבורה זה, זה משהו שמפריד, זה חגורה שמפרידה מן החלק העליון לחלק התחתון של הגוף. שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. במילים אחרות זה צניעות. לכן אומר רבי משתבר, יש פה דבר נפלא. בכל ברכות השחר אנחנו לא מזכירים את השם ישראל. חוץ משתי הברכות האלה, עוזר ישראל בגבורה ויותר ישראל בתפארה. אני קורא משנה ברורה, סימן קטן ט' וסימן מבב. עותר ישראל, הזכיר ישראל בברכה זו, וכן בעוזר ישראל משאים כן באחרות. הטעם, שהשאר הוא להנעת העולם. כל הברכות האחרות, אתם נחסים מבין ההבחים בני המבלה, מלביש הרומים, מתיר אסורים, זה נוגע לכל העולם. שהכל שווים בהם. מה שאין כן באלו שניים, הם בישראל לחוד משום צניעות. דחגורה הוא משום שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. וכובע הוא משום צניעות, כדאית בשבת דף קופנון וף, כסיר רושך מפני מטר. זה הכל ביטויים להיבטלות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא ובתהורה. זה הכוונה שלנו, מפסיק מהחלק העליון לחלק התחתון של הגוף. מה כתוב פה בעצם? ואז תדע לך, עוזר ישראל, הגבורה נובעת מהצניעות שאתה בלבוש שלך. באמת צריך לקרוא לכל האנשים והנשים, באמת לקיים בדיוק את כל הלכות הלבוש בצורה מקסימלית, כמו שהתורה מבקשת מאיתנו. וזה מוסיף ויוסיף הרבה מאוד גבורה לכל כלל ישראל בכל המלחמות שלנו. מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבקרוב בימינו נתבשר בשורות טובות, בשורות ונחמות. וברוך השם, אני חושב שעושים פה עכשיו קצת מעשים בנוסח קצת שמעון ולוי, וצריכים להרבה להתפלל שזה יתמידו בזה, שלא יפסיקו את העניין הזה. כל טוב, שבת שלום.